סופו של ספר בראשית הוא בשיחה שמתקיימת בין יוסף לאחים אחרי שהגורם המאחד יעקב כבר איננו. חוזרים מן ההלוויה, מאבל מצרים, מגורן האטד, מחברון, במערת המכפלה, שבים לגושן, ואז באים הפסוקים, ויצוו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור. הציווי הזה אל יוסף בא כאשר האחים חוששים שהשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו, והם משנים מפני השלום ומספרים על איזשהו ציווי שלפחות לפנינו במקרא לא נמצא של יעקב להם. כה תאמרו ליוסף, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך, ועתה סנה לפשע עבדי אלוהי אביך, ויבק יוסף בדברם אליו. וילכו גם אחיו, ויפלו לפניו, ויאמרו הננו לך לעבדים. והמשפט הזה הוא המשפט האחרון שנאמר מן האחים ליוסף בכלל. ויאמר עליהם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני, ואתם חשבתם עלי רעה, אלוהים חשבה לטובה, למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. ושוב, ועתה אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפיכם, וינחם אותם וידבר על ליבם. יוסף פעמיים מבקש מן האחים לא לירא, וצריך להבין על מה הוא עושה זה. הפעמיים של יוסף גם שייכות לשתי תשובות שיוסף בעצם עונה. הראשונה עקרונית, פילוסופית, אל תיראו כי התחת אלוקים אני, וצריך להבין למה היא מתייחסת. והשנייה רלוונטית, ישירה למה שעליו באמת דיברו. החשש שלהם הוא שמא עכשיו יוסף יזנח אותם, ויוסף עונה להם, לא רק שאני לא אגמול לכם רעה, אלא אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם. אז התשובה השנייה החותמת ברורה לגמרי, היא מתייחסת לשאלה, לחשש של האחים, והיא לגמרי לגמרי שייכת לדברים. והאל תיראו שמופיע כאן גם הוא ברור, אל תיראו ממה שאתם חוששים שאעשה לכם, ובכלל אל תיראו מן ההמשך, אני את ערבותי לכם ממשיך, אכלכל אתכם ואת אפכם. אם כך זה מספיק, מהו בעצם האל תיראו הראשון? כשמעמיקים מעט, מגלים כאן נקודה שפעם נתנו לה את הדעת במשך הדברים בתוך הספר, וכשמעמיקים בה היא שייכת לא רק לסגירת החצי האחרון של ספר בראשית, לא רק למבוא גם לספר שמות שיוסף פותח אותו עכשיו, אלא אולי לאיזושהי נקודה אמונית שהלכה והתבררה במשך כל הספר. יוסף שומע בסוף פסוק י"ז בפרק נ' את דברי האחים, או שנאמרים לו ישירות או שנאמרים על ידי שליח, לפני שבפסוק הבא בפסוק י"ח נאמר וילכו גם אחיו, ולכן ייתכן, כך רש"י מסביר, שהדברים הראשונים נאמרו על ידי איזשהו שליח. ויצבו אל יוסף, ובסוף הדברים הראשונים יוסף בוכה. הוא לא מגיב, הוא לא עונה, הוא רק בוכה. ויבכי יוסף ודברם אליו, זאת לא פעם ראשונה שאנחנו פוגשים אצל יוסף. הוא בכה כשהוא לא יכל להתאפק. ונגענו כבר בנקודה שבוכה יוסף כל פעם כאשר הוא חש שישנה איזושהי התקדמות. הוא בכה כאשר הוא ראה את האחים מדברים ביניהם שהם חטאו בילד, שהנה דמו נדרש, כי שמענו את אחינו בהתחננו אלינו על צרת נפשו. אז הוא בכה. הוא בכה כשהוא ראה שבנימין מגיע והמעגל ממשיך להתהדק. והוא בכה כאשר הוא כבר התוודע אל האחים בסוף הנאום הגדול של יהודה. ועכשיו הוא שוב בוכה. ומי שעוקב אחרי הדברים, הבכיות של יוסף אינן רק תופעה רגשית שבאה באקראי כאן או שם, אלא הן מופיעות כאשר משהו משמעותי מתרחש בתהליך שהתחיל בשכם, בעמק חברון, כאשר שלח יעקב את יוסף מעמק חברון, ויוסף מחפש את אחיו. ומאז הוא מחפש את האחווה הזאת, וכל אימת שישנה התקדמות, הוא בוכה, הוא מתאפק וממשיך ומחכה להתקדמות הבאה. כאן הוא שומע את האחים בפעם הראשונה מבינים את כל המהלך. הוא גם שומע את האחים מזכירים בפעם הראשונה את הביטוי שמופיע בשני הפסוקים, גם בי"ז וגם בי"ח, אבל כל פעם בהקשר אחר, את המושג עבדות. בפסוק י"ז האחים נקראים עבדי אלוהי אביך. ויוסף זוכר טוב את כל הפעמים שבהם יוסף שמע את האחים מדברים על עבדך אבינו, עבדך אבינו, והוא שמע והבליג. ועכשיו עומדים כאן כל האחים, חזרו מהלווייתו של יעקב, והם יודעים שאין כאן אדונים ועבדים בינינו. אנחנו כולנו עבדי אלוקי אביך. הוא לא מגיב במילים, אלא רק בוכה. ואז אומרים האחים את המשפט הבא, שגורר את יוסף לתשובה הבאה שלו. וילכו גם אחיו ויפלו לפניו ויאמרו, הננו לך לעבדים. אלו האחים שלפני 17 שנה ועוד 22 שנה מכרו את יוסף לעבד. והם פונים עכשיו ונותנים את עצמם להיות עבדים ליוסף. ואז יוסף מתפרץ בתשובה הבאה. אל תיראו, לא כי אין לכם ממה לפחד לגבי הרעה שאגמול לכם חלילה, או שיש לכם לחשוש שלא אמשיך לגמול לכם טובה. לזה הוא לא מתייחס עכשיו, לזה הוא יתייחס בהמשך. אל תיראו כי התחת אלוקים אני. יוסף מוודא כאן לאחים בירור נוקב, שאותו הוא מנסה לברר במצרים, בבית העבדים המצרי, הרבה מאוד שנים. יוסף מזדעזע כאשר הוא שומע את האחים, אחרי כל הסיפורים, עדיין סבורים שיש בעולם שבו האלוקים נמצא עוד מקום לעבדים ואדונים. יוסף שכל ימיו תורח לגלות בארץ מצרים, בבית העבדים, שהוא ירא את האלוקים. שכל ימיו תורח לגלות שרק האלוקים הוא אדון, יוסף שומע עכשיו מאחיו שהם הולכים להיות לו לעבדים. ואז הוא מברר להם את היסוד הפשוט, אל תיראו כי התחת אלוהים אני. מי שיש לו אלוקים בעולם לא יכול להיות לו עוד אדון. מי שבאמת יש לו אלוה הוא עבד רק להשם. וזה המסר האחרון שיש ליוסף למסור לאחיו. ואז באה התשובה לשאלה הראשונה. יוסף הופך את סדר התשובות. קודם כל תבינו את העיקרון. עכשיו נבין את הפירוט. עולם שיש בו אלוקים, הרי שמה שמשתף אותי איתכם, הוא האלוקים שבתוכנו. אם זה כך, אני ממשיך להיות ערב לכם. החשבונות האלוקיים של העונש אינם קשורים אליי, כי אני עבד השם בדיוק כמוכם. החובה שלי לכלכל אתכם ואת אפכם לא נגרעה בכך שאתם מזכירים לי עכשיו את חטא ופשע עבדי אלוקי אביכם. אם באמת עבדי אלוהים אנחנו, אנחנו גם אוטומטית עריבים זה לזה. כי העריבות הבין אנושית יכולה לנבוע רק מנקודה נצחית שממשיכה לשתף אותי עם הזולה. טול את האלוקים מן העולם ואין את הנקודה הזאת המשתפת. במצרים, כדי שהיא תחזור להיות בית עבדים, צריך לקום מלך חדש שיהיה לו רק ייחוס אחד חשוב, שלא ידע את יוסף. מי שידע את יוסף לא יכול לחזור ולהקים את ממלכת העבדים. הרעיון הגדול הזה בא לידי ביטוי בצורה אולי עוד יותר גדולה בניסיון של יוסף להסביר אותו למצרים עצמם. בסוף פרשת ויגש, במקור השני, בפרק מ"ז, שנות הרעב נמשכות. תמה השנה ההיא, כמו שאומרים הפסוקים, וכבר אין כלום ואפס כסף. ואז פונים המצרים, מתארים את המצב הקשה, ובפסוק יוטט פונים ואומרים ליוסף כך: למה נמות לעיניך? וממש פשוטו של מקרא כאן. גם אנחנו, גם אדמתנו. קנה אותנו ואת אדמתנו בלחם. נשים טוב לב מה הם מבקשים. קנה אותנו א' ואת אדמתנו ב'. איך קונים אדם? הם אומרים בהמשך מפורש: איך הייתנו נמצא חן בעיני אדוני והיינו לאדוני לעבדים. קנה אותנו ואת אדמתנו בלחם ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה. ופרעה זה מושג שנמשך. ובמצרים פרעה זאת אלוהות מצרית. זה המציאות המצרית שאנחנו נהיה עבדים. לא רק תלאים את אדמותינו, לא רק תקבע לנו עבדות ואדנות שלך על הרכוש שלנו, אלא אותנו תקנה. ונחיה ולא נמות. זה היחס לקנה אותנו. והאדמה לא תישם כי תקנה אותה. לא שמים לב, אבל הנה התשובה של יוסף. יוסף לא עונה להם, איתם הוא לא מדבר. ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה. כי מכרו מצרים איש שדהו, כי חזק עליהם הרעה ותהי הארץ לפרעה. נו, אבל הם הרי גם דיברו עליהם. זה לא. מי שחי בעולם שמתחילת הדרך מזכיר את האלוקים אני ירא, לא יכול לרדות במישהו אחר. בהמשך, כשהם מחכים בכל זאת לתגובה שלו, הוא אומר להם בפסוק כף ג', פסוק מורכב מסורבל, ויאמר יוסף אל העם, הם קניתי אתכם היום. רגע, הרגע ראינו שאותם הוא לא קנה, רק את האדמה. אז נשים לב טוב. הם קניתי אתכם היום, ואת אדמתכם לפרעו. איזה סרבול בפסוק. הם הרי ביקשו קנה אותנו ואת אדמתנו, והיינו אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעו. אתכם קניתי היום, את אדמתכם לפרעו. מה אפשר? פשוט לחלוטין. אין קניין אדם כקניין אדמה. זה המסר של מצרים, טרום המלך החדש אשר לא ידע את יוסף. אני יכול לקנות אותך ליום אחד. את האדמה שלך אני יכול לקנות לפרעו. את העם הוא מעביר מן הערים, מקצה מצרים לקצה מצרים, כי כך קונים את האדמה. אבל שם מגלים תגלית יסודית מאוד. אתה יכול להיות שלול מאדמתך. אדמתך ורכושך יכולים להיות רכושו של האדון הרודן, ואתה תישאר בן חורין. אם בעולמך אתה עבד של האלוקים. זה המסר האחרון שיש ליוסף למסור לאחים לפני שהוא מודיע להם שהולכת להיות גלות ארוכה. ובסופה פקוד יפקוד אלוקים אתכם. הוא מודיע להם את ההודעה הזאת הבסיסית. ירדו בנו, אבל לא בנו ירדו. יוכלו לקחת את גופנו, יוכלו לקחת את אדמתנו, אותנו לא יוכלו לקנות. אני אתכם לא קונה לעבדים. זה מעניין, הביטוי את האלוקים אני ירא שיוסף אמר, ועוד נחזור אליו בהמשך, כי האנטיתזה לפרעו שלא ידע את יוסף, זה אותן שתי מילדות מופלאות, שהן ותראינה את האלוהים ותחיינה את הילדים. עוד נגיע אליהן מיד בהמשך, כי בהן בעיקר נעסוק. אבל את הביטוי הזה של את האלוקים אני ירא, אמר יוסף בפעם הראשונה במקום הכי מתאים לזה. הוא לוקח את שמעון, אוסר אותו לעיניהם, והם מפחדים מהדבר הכי טבעי, שעכשיו הוא הופך להיות עבד עולם לפרעה או למשנה למלך. והוא מתחייב להם שמיד כשהם חוזרים הוא משחרר אותו. הוא מתחייב להם שהוא לא יכול לעשות מבחינת מהותו רדיעה מוחלטת. וכשהוא אומר להם את זה, הוא אומר להם במקור 4 בפרק מ"ב, ויאסוף אותם אל משמר שלושת ימים, וכשהוא עושה את זה כדי להבדיל ממה שהם עשו כאשר הם איבדו את יראת האלוקים ומכרו אח לעבד, אומר להם יוסף ביום השלישי, זאת עשו ויחיו את האלוהים אני ירא. וכיוון שאני ירא אותו, לא יכול להיות המשך של המצב הזה שבו אני אוסר אותו. זה יסוד ראשון שחייב להתברר לפני שנכנסים למצרים מהדורה שנייה. והיסוד הזה מברר אוטומטית את הנקודה שאין מתאימה ממנה לסיים את ספר בראשית. אני יוסף אחיכם, אשר מחרתם אותי מצרימה, אני יוסף אחיכם שפעם ראשונה אתם אומרים מפורש ומתבטאים על הפשע שפשעתם כלפיי, אני ממשיך לעולם להיות ערב לכם. זהו סכסוך האחים האחרון ופתרונו. ואתה אוטומטית נאלץ לחזור לסכסוך האחים הראשון. קין והבל. ואצל קין והבל, חטא שני בעולם, אחרי חטא אדם הראשון, שעוד נגיע אליו עוד מעט, אצל קין והבל פוגשים לא רק את חטא הרציחה, אלא גם ובעיקר את התגובה של קין. קין יש כאן הודעה על שתי מכוניות שחוסמות חנייה. ואני מודיע, המספרים זה 18-428-07 או 81-020.
שם אנחנו מקווים להמשיך מאוד בשידור.
החטא הראשון לא מסתיים רק בחטא. לא מסתיים רק בחטא של קין, אלא בעיקר בתגובה שלו. הקדוש ברוך הוא פונה אל קין ושואל אותו שאלה יסודית, שאלה שאין משמעותה חיפוש תשובה גיאוגרפית. עסקנו בשאלה הזאת שלמדנו את פרשת בראשית. הוא שואל אותו, אי הבל אחיך? ואי הבל אחיך אין פירושו, ספר לי מאיזה צד הוא נמצא, איפה הוא נמצא. וקין עונה תשובה שתחרט להרבה הרבה זמן. לא ידעתי. ואתה עוד יכול לחשוב שלא ידעתי פירושו לא ידעתי. טכנית. אבל הוא מוסיף. השומר אחי אנוכי. הבאנו אז מדרש שבהקשר של הפעם אני רוצה לחזור עליו שוב, שנדמה לי שאי אפשר לראות אותו בלי לראות את הסיום של הספר. אי הבל אחיך, מדרש תנחומה במקור מספר 7, אמר לו, וי שריחם עליך ולא הרגך כשנפלת תחתיו ואתה עמדת והרגת אותו וכו'. כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אי הבל אחיך, אמר לו, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי, כאן הבירור הגדול, אתה הוא שומר כל הבריאות, אתה ריבונו של עולם, ואתה מבקשו מידי, אני אמור לשמור עליו. וזה רק מתחיל. משל למה הדבר דומה לגנב שגנב כלים בלילה ולא נתפס? לבוקר תפסו השוער. אמר לו, למה גנבת את הכלים? אמר לו, אני גנב ולא הנחתי אומנותי. זה העבודה שלי. אבל אתה הרי שומר, אתה אומנותך בשער לשמור, למה הנחת אומנותך? עליי אתה שואל שאלות, איפה אתה היית? ועכשיו אתה אומר לי כך? ואף קין כך אמר, אני הרגתי אותו, בראת בי יצר הרע, אתה שומר את הכל, ולי הנחת אותו להורגו. והסוף של המדרש הוא השיא. השומר אחי אנוכי, אתה הוא שהרגתו, שנקראת אנוכי. שאילו קיבלת קורבני כמותו, לא הייתי מתקנה בו. זוהי פתיחת ההיסטוריה האנושית. אחרי החטא הראשון מתנכר האדם מעט מעט לאלוקיו. בחטא השני כבר טוען האדם שהוא לא אחראי לאחיו. אי האחריות שלו לאחיו נובעת מהתפיסה שאין לו חובה כלפי הייעוד האלוקי שהוא ממשיך להיות חייב בו גם כשקשה. אתה בראת בי יצר הרע. יש איזשהו רקע סביבתי שיצר את המצב שבגינו אני רצחתי את אחי. איפה ההתחשבות? איפה ההתייחסות לרקע? יש מישהו בעולם שיכל לטעון טענה כזאת יותר מיוסף? יש מישהו בעולם שיכל לטעון יותר מיוסף למה הוא מחזיר לאחיו? ומול זה עומד יוסף וקובע, בעולם שבו את האלוקים אני ירא, הרי שהנקודה המשתפת אותי איתך ממשיכה להיות קיימת. העריבות הבסיסית הזאת, הנאמנות הבין אישית הזאת ממשיכה להיות קיימת, כי אני נאמן למשותף לנו, והמשותף לנו הוא האלוקי שבינינו. והאלוקי שבינינו אותו אני ירא, ולכן אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם. זאת האנטיתזה להתנערות מאחריות שפותחת את ספר בראשית. אני יכול להיות משוחרר מאחריות בעולם שאין לי בו חובות לאלוקים. יש בו אלוהים פילוסופי, אלוהים שאחראי על מה שיקרה פה, אבל לא אני אחראי כדי שאכן יתממש פה מה שצריך כלפי האלוקים. בעולם שבו קיימת מערכת חובות של האדם לאלוהיו, היא קיימת אוטומטית גם לצלם האלוקים המשתף את האדם ממול. ויוסף, ואילו עצמות יוסף שאותם הוא מצווה עכשיו את אחיו ליטול ולקחת איתו 40 שנות מדבר. יעקב מת, עושים את הלווייתו, קוברים אותו וחוזרים. הלווייתו של יוסף מתארכת כל שנות המדבר. והיו עצמותיו של יוסף, אומרים חז"ל במקור 5, מחברים עמהם במדבר 40 שנה. עד שבסוף, אחרי שמשה מעלה את עצמות יוסף איתו, מגיעים אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת לאחיך, אנוכי אכלכל אתכם, חייך אתה נפטר, ויהיו עצמותיך מחזרים עמהם במדבר 40 שנה. הלימוד של הנקודה האלוקית הזאת של את האלוקים אני ירא, התחת אלוקים אני, נמשכת אצל יוסף וממשיכה בעצם את כוחם של ישראל היוצאים ממצרים לארץ ישראל. אבל יש כאן הרבה יותר מזה. יוסף מת, קם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, והמציאות מתהפכת. אנחנו נגענו בצד העבדות והעריבות כלפי בני אדם. כאשר קם מלך חדש שלא ידע את יוסף, גם יכולה בקלות לקום גזירה של וראיתן על האובניים אם בן הוא והמיתן אותו ואם באתי וחיה. אגב, את הביטוי הזה שאומר יוסף לאחיו בסוף ימיו, התחת אלוקים אני, את הביטוי הזה למד יוסף מפעם אחת יחידה שהוא כתוב עד עכשיו במקרא. הפעם הזאת קשורה מאוד ביוסף. יעקב עונה לרחל שאומרת לו, הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי, התחת אלוקים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן. המושג הזה שאותו תובעת רחל, הבה לי בנים, החובה הזאת להיות אחראי כלפי המשך, המושג הזה המנוגד כל כך לתפיסה של כל הבן הילוד היאורה תשליחו, המושג הזה נוצר בבית רחל ויעקב לפני לידת יוסף. יעקב עונה לרחל, התחת אלוקים אני, האדם יכול להגיע לשיא ערבותו לאדם אחר כאשר הוא נהיה שותף לאלוקים והוא מביא בנים עם האלוקים. יוסף נולד והוא נקרא בשם המוזר הזה, היחיד מכל השבטים, יוסף לאמור יוסף השם לי בן אחר. הוא נולד ובעצם שמו ומהותו הוא ערב למציאות שחייבת להימשך. הוא לא נקרא על שם זה שהפעם ילווה אישי אליי, שהפעם עודה את השם, שראה השם בעוני, אלא על שם זה שאני אחראי למשהו שיקרה הלאה. ויוסף שיגונן על בנימין כאשר ילכו להשתחוות לעשיו, ובנימין עוד לא יהיה, הוא ילך לפני רחל. ויוסף שיבקש לגונן ולהמשיך לגונן על בנימין במצרים. והתחת אלוקים אני הזה הוא המסר שיוסף מעביר עכשיו לאחים, ובגינו כנראה יוסף מתברך בברכה המיוחדת שמופיעה בפסוקים שקודמים לפסוקים שפתחנו בהם בתחילת הפרשה. ומתוך הפסוקים האלה אני אבקש לעבור לנקודה היותר עמוקה והיותר מהותית, שבמחויבות הזאת שנובעת בעולם שבו את האלוקים אני ירא. במקור השמיני מופיעים הפסוקים מפרק ממחה. מקוצר הזמן ניכנס אליהם רק בחלקם, אבל שם מופיעה הברכה שמברך יעקב את נכדיו, שמקדימה את הברכה לבנים. יעקב קורא ליוסף לפני מותו, ויברך את יוסף ויאמר, פסוק תתוו, האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו אברהם ויצחק, האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה, המלאך הגואל אותי וכולי, יברך את הנערים. הקושי שכל הפרשנים עסוקים בו בפסוקים האלו הוא בכך שיעקב מתחיל לברך את יוסף, אבל כשפותחים את הפסוקים מן ההתחלה עד הסוף, יוסף לא מקבל פה שום ברכה. מי שמתברכים הם הנערים. המלאך הגואל אותי יברך את הנערים. הוא מסכל את ידיו והופך את אפרים ומנשה, הופך את ידיו על אפרים ומנשה, ומברך את הנערים, בך יברך ישראל עמו. בשום מקום הוא לא מברך את יוסף. כל הפרשנים עסקו בבעיה שיעקב לא מברך את יוסף, אבל הפסוקים מתחילים ויברך את יוסף. הפרשנים התקשו בברכה שניתנת ליוסף כאן, לא מפורשת בפסוקים עצמם, עד כדי כך שראיתי מי מהפרשנים ועל הכלי יקר שמציע לומר שויברך את יוסף פירושו את במובן של אם, ויברך עם יוסף. יעקב מברך עם יוסף את הנערים, אבל ודאי זה לא אפשר. פרשנים אחרים נוגעים בנקודה היפה מאוד שהרמב"ן מפתח, שאין ברכה גדולה יותר לבנים מהסב המברך את בני הבנים. אבל הברכה כאן לא מופיעה. זה כנראה מה שמוביל את הפשטנים להתווכח מה פירושו של הפסוק החותם את הפסוקים המובאים כאן. אחרי אותה שיחה בין יוסף לבין יעקב על אפרים ומנשה, אומר ישראל אל יוסף בפסוק כ"א, הנה אנוכי מת והיה אלוקים עמכם והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. בפשטות, שכם הזאת היא שכם העיר. אם היא שכם העיר, יש כאן קשיים אחרים, הרי לא יעקב לקח אותה בחרבו ובקשתו, שמעון ולוי לקחו, יעקב התנגד לחרב ולקשת. אולי זה, ובעיקר השאלה הקודמת, מה שמוביל את הפרשנים לטעון שפירושו של הפסוק האחרון לא עוסק בשכם העיר, אלא שכם אחד פירושו בעברית נתתי לך חלק אחד, שצריך להבין מהו, יתר על אחיך. אני נותן לך, ולכן אני מקדים את זה לברכות, וזה מה שאני מברך אותך יוסף. אחרי שאני מברך את הנערים, המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים, אני מברך אותך. והברכה אותך היא בנתינתי לך חלק אחד מיוחד יתר על אחיך. את החלק הזה המיוחד לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. והחלק הזה הוא הברכה המיוחדת לך. אם זאת רק שכם העיר, אז ענייני הנחלות וחלוקת הארץ היו צריכים להופיע בתוך הברכות עצמן, שתבונה מיד אחרי זה בפסוקים הבאים. מהו אותו חלק מיוחד? במקור העשירי, במקור מספר 10, מופיע פה תרגום הירושלמי. ובתרגום הירושלמי מופיעה אגדה שנראית על פניה משונה מאוד, ובעומקה נדמה לי שהיא מחברת אותנו שוב חזרה עוד להרבה לפני קין והבל. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. מספר הירושלמי כך: וענה היהבית לך חולק חד, חלק אחד, יתיר על אחך. ומהו החלק היתר על אחיך? לבושי דאדם קדמה. מושג, לבושו של האדם הראשון. איפה יש לי את הלבוש הזה של האדם הראשון? נסיב יתי אברהם אבוי דאבא מן ידוי דנמרוד רשיעה. הלבוש הזה הסתובב בעולם ולקח אותו אברהם מידיו של נמרוד. זה נמרוד גיבור הציד, שהחל להיות גיבור ציד לפני השם. זה נמרוד שחיברנו עם דור הפלגה, נמרוד של המרד של סוף פרשת נוח. נסיב יתי אברהם אבוי דאבא מנמרוד רשיע, ויהב יתי ליצחק אבא, לא לישמעאל. ויצחק נתן את זה לעשיו, וענה, נסבית יתי מן ידוי דעשיו אחי. לא בחרבי ולא בקשתי, אלא הן בזכותי ובעובדי תוויה. מדרש משונה מאוד. אני נותן לך את מה שלקחתי מאחי. האמורי הוא אחי עשיו. צריך יהיה להבין למה הוא נקרא אמורי. ולקחתי ממנו את לבושו של אדם הראשון. אנחנו יודעים שהוא לקח ממנו את הבכורה, ושאותה בעצם הוא נותן ליוסף. אבל הרי הוא לא נותן ליוסף את הבכורה דווקא במובן המלכות או הנחלה. הוא לא נותן מיהודה את זה ומעביר את זה ליוסף. הוא מסביר לו מה בעצם לקחתי מעשיו ואותו אני מעביר לך. בווריאציות אחרות בפרקי דרבי אליעזר ובעוד מקומות מופיע המדרש הזה בצורה רחבה יותר. זהו הלבוש, כך מסבירים חז"ל, שקיבלו האדם הראשון ואשתו מיד אחרי החטא. וילבישם קוטנות אור. השם עושה להם קוטנות אור וילבישם, ואת הלבוש הזה ממשיכים איכשהו לגלגל בעולם. ואנחנו נצטרך להבין את משמעותו. על פי מדרשים אחרים, את הלבוש הזה לוקח איתו נוח ומכניס לתיבה, כדי שהעולם יימשך ויהיה מי שיקח את הלבוש איתו. וחם סוחב את הלבוש מנוח. וכך רואים חז"ל את חם הרואה את ערוותו של נוח. חם לוקח את הלבוש מנוח ומעביר אותו לנמרוד. והמלחמה בין אברהם לנמרוד בעצם היא מי יהיה בעל בית על הלבוש הזה של האדם הראשון. ובמלחמה הזאת מנצח אברהם ומנצח יצחק ומנצח יעקב. וכל הסיפור עם יעקב הוא מי ילבש את בגדי עשיו בנה החמודות. מי ילבש את הלבוש המתאים לברכה? וכשיעקב מצליח להיות עם הלבוש הזה, מופיעה השאלה הקשה. עכשיו העולם כבר לא מחולק ליעקב ועשיו, לאברהם ונמרוד, ליצחק וישמעאל, אלא ל-12 שבטי ישראל. ועכשיו בא יעקב ואומר ליוסף, לך אני נותן את הלבוש הזה של האדם הראשון. מהו הלבוש? מה עניינו? ומה הוא בא לידי ביטוי ביוסף? הלבוש הזה מתחיל בפסוקים של החטא הראשון. פרק ג' וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום, ויתחבא האדם ואשתו מפני השם אלוקים בתוך עץ הגן. קודם החטא לא לובשים שום דבר. החטא גורם לאדם להתחבא. החטא גורם לאדם, ועכשיו אחרי הבירור עם קין הדברים ברורים יותר, החטא גורם לאדם לחוש שהוא לא יכול להמשיך להסתובב כפי שהוא ערום, עירום בגן. הוא מתחבא מפני השם אלוקים. זה מצב גרוע מאוד. המצב הגרוע שהוא כבר לא יכול להסתובב בטבעיותו. המצב הטבעי שלו הוא כזה שהוא מתבייש בו מהמצב הדתי שלו, מהמצב הרוחני שלו. הפגישה בין השם אלוקים לבין ערוותו מביכה אותו מאוד. זה לא קרה לו כל עוד הוא לא חטא. אבל כאן העיקר. יש בו עוד יתרון אחד. כשהוא חש את זה, בניגוד לקין, הוא לא יוצא החוצה ואומר, אתה הוא שהרגת את הבריות. הוא מתחבא בתוך עץ הגן. הוא חש שהוא לא יכול לצאת. הוא מבקש איזשהו לבוש שיאפשר לו לחיות בעולם שבו האדם לא יכול להראות את ערוותו מפני שהוא לא שולט עליה. הוא מודע לזה שהתחיל עכשיו בעולם מצב שבו תפקידו של האדם לשלוט על יצרו בצורה חיצונית שהיא הרבה פחות טבעית לו ממה שהיה קודם החטא. כשהקדש ברוך הוא שואל אותו בפסוק הבא, אייכה, כך ביררנו, הוא שואל אותו את שאלת השאלות, איפה האתה הערום הטבעי כמו שהסתובבת רק לפני שעה אחת? והוא עונה לו, יראיתי האיש, האישה, הנחש, המון תירוצים. הוא אפילו אומר באיזשהו מקום, האישה אשר נתת עמדי. אולי הוא אפילו רומז, ריבונו של עולם, לא מספיק עזרת לי. אבל הוא גם מבקש לצאת מהמצב. הוא מבקש לבוש. והקדוש ברוך הוא עושה לו לבוש. הלבוש הזה שהאדם הראשון לובש, הוא הדבר שמאפשר לאדם שאחרי החטא לחיות בעולם. האדם שלפני החטא הוא האדם שלא ראה במיניותו, בערוותו, שום סתירה לערכיותו, לרוחניותו. הוא לא ראה שם שום חטא, כי אין שם שום חטא. כשהוא אכל מעץ הדעת, כשהוא התאווה תאווה, הוא חש בעצם שמעכשיו הוא אמור לחיות בעולם שבו הוא צריך להתגבר, שבו הוא צריך להילחם בטבעו. והקדוש ברוך הוא עושה איתו חסד. החסד הראשון שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם בעולם. והחסד הזה הוא הפסוק הבא, פסוק א', ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. כותנות האור האלו מורידות את האדם לדרגה אחרת לגמרי ממה שהוא היה לפני החטא. אבל אם נעמיק, אלמלא כותנות האור האלו, האדם לא יוכל להמשיך לתפקד. הוא מודע לחולשותיו בניגוד לקין. הוא מבקש את העזרה הזאת, והוא ידע להמשיך להתגבר. זה אולי העומק שנמצא מאחורי דרשה מופלאה שדורש רבי מאיר במקור 12, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב כותנות אור באלף. אילו בגדי אדם הראשון. זה לא רק משחק בין אור באלף לאור בעין. אור בעין זהו השורש של עיוורון. עין ובריש. אור באלף זה בדיוק ההפך. רבי מאיר בא ללמד בתורתו שבכותנות האור האלו, ביכולת הזאת של האדם להתגבר ולהמשיך לחיות בקדושה, נמצאת גם אותה נקודת אור שאיתה העולם יוכל להמשיך להתקיים. הקדוש ברוך הוא פוגש את האדם במשבר הגדול שהאדם יורד בו מגן העדן הגדול ונכנס לעולם המציאותי. והוא נותן לו את ספר המוסר הראשון שיש בעולם. כך קוטנות אור. אפשר ללבוש קוטנות אור ולהמשיך לקיים את העולם. כשבני האדם יסירו את קוטנות האור האלו מעליהם, העולם ימשיך ויתמוטט. כשיראו בני האלוהים את בנות האדם כי יפות או כי טובות הנה, העולם ירד שוב למבול. כשבני האדם יזכרו את קוטנות האור האלו, העולם יוכל להמשיך להתקיים. יעקב פונה ליוסף. הוא עסק בשני מועמדים לבחורה לפני כן. הוא דיבר עם ראובן והזכיר לו רק דבר אחד מפורש יותר מכל הברכות. כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה. יש לך שם בעיה. גם כשהוא דיבר עם יהודה, הוא רמז לו מפורש על תמר. אבל עיקר השיחה על תמר תהיה עוד רגע השיחה של יוסף עם יהודה. כשהוא דיבר אל יוסף בברכה הגדולה של בן פורת יוסף, הוא דיבר על פי פירושם של חז"ל לפחות באותם פסוקים מופלאים המתארים את יוסף עם אשת פוטיפר. וימררוהו ורובו ויסתמוהו בעלי חיצים, ותשב באיתן קשתו, ויפוזו זרועי ידיו. וכשהצלחת להתגבר, וכשהצלחת לעשות את זה מידי אביר יעקב, וכשהצלחת לעשות את זה משראית את דמות דיוקנו של אביך בחלון, וקבעת שדמות דיוקנו של אחיך תמשיך לחבר אותך ולהיכתב יחד עם אחיך על 12 אבני איפוד, ולא לרדת עם אשת פוטיפר ולהיות כלשונם של חז"ל במדרש רואה זונות, כשהצלחת להבין את האחריות שלך לאלוקות שאותה ניסית להסביר לאשת פוטיפר שלא קלטה. כי כשהיא פנתה אליך ואמרה לך שכבה אימי, אמרת לה כל מיני מושגים על נאמנות. אבל את המושגים על הנאמנות האלה טיבלת במילה הראשונה, בפעם הראשונה שאמרת אותה במצרים. אינני גדול בבית הזה ממני. את הכל נתן לי האדון, חוץ ממך באשר את אשתו. ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? ביררת את החובה שלך לאלוקים, וביררת איך יראת האלוקים שלך מחייבת אותך בזה שהנאמנות שלו ושלה תישארנה. וכשביררת את זה, מידי אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל. שם התחיל אותו רואה שיכל להיות רואה אחר לגמרי, והפך להיות רואה אבן ישראל. רואה ישראל אולי היה צריך להיות כתוב, אבל רש"י לא יכול לעצור ומסביר רואה אבן ישראל. אבן זו מילה אחת עם שני דברים ביחד, אב ובן. רואה אבן ישראל. שם קבעת מה הפירוש העמוק שלהמשיך לשאת את לבושו של אדם הראשון. יש מדרש פלאי, שפעם הרחבנו בו ולא ניכנס אליו אלא לקטע קטנטן מתוכו. מדרש שמתאר שיחה של ויגש אליו יהודה, מה הייתה בדיוק השיחה בין יהודה ליוסף. והמדרש מתאר על פי דרכו שיהודה ניגש אל יוסף בצורה קשה, והם מתחילים להתווכח אחד עם השני, ומאיימים אחד על השני. ובאמצע המדרש, יהודה מתחיל לאיים, וקורא לנפתלי, והם מתחילים להכין את המלחמה עם מצרים, ויוסף עונה לו בשלו, ובתוך המדרש מופיעים המילים הבאות. יהודה אומר ליוסף, כי כמוך כפרעו. והמדרש הולך בדרכו שבה הוא מנסה לראות דווקא את השיחה הזאת כוויכוח קשה. ואז הוא אומר לפרעו, כי כמוך, ליוסף, כי כמוך כפרעו, כשם שפרעו רבך אוהב נשים ומחמדן, כך אתה ראית לבנימין שהוא יפה תואר, ואתה מחמדו להיות לך לעבד. ויוסף שומע את זה ומתחיל איתו ויכוח. וזה משונה, מה פתאום חזל הכניסו את זה בכלל? אז פונה יהודה בהמשך המדרש ואומר, מקור 14, אמר יהודה ליוסף, מה נאמר לאבא? אמר לו, אמור לאביך הלך החבל אחר הדלי. הרבה פירושים, אולי בפשטות, רחל גנבה, בנימין גנב, תסביר לו שזה לא ממנו הגנים האלה של יגנוב, זה מהצד של האמא. הלך החבל אחר הדלי. יש גם פירושים אחרים. אמר לו יהודה, דין שקר אתה דן אותנו. אמר לו יוסף, אין לך דין שקר כמחירת אחיכם. אל תחנך אותי בדיני שקר. הרי המדרש הזה בא לבטא את מה שיהודה חש, את מה שיהודה שומע מתוך עצמו. אמר לו יהודה, וכאן העיקר, נורא דשכם דליק בליבי. אש שכם דולקת בליבי. והוא אומר לו, אני רוצה לספר לך מה עשו אצלנו בבית אנחנו, כאשר את אחותינו לקחו. הנה העריבות שלי כאשר כזונה עשו את אחותינו. נורא דשכם דליק בליבי. מהי קנאה אמיתית לכבודה של האחות שלנו שלקחו אותה לזנות? וכאן זה נורא. אמר לו יוסף, נורא דתמר קלתך, אנא מטפי. שמעתי על הקנאה הגדולה. יש גם עוד פרשה באמצע. פרשה שלמה עם תמר קלתך. אבל יוסף אומר יותר, נורא דתמר קלתך, אנא מטפי. אני קיביתי את מה שאתה לא הצלחת לחבות עם תמר קלתך. אני הייתי בן 17 עם אשת פוטיפר. אתה ירדת להינחם על גוזזי צונך, וחטאת בזונה בפתח עיניים בתמר קלתך. נורא בתמר קלתך, אנא מטפי. אמר לו יהודה, רתח אנא, ולידים הימן לי. אמר לו יוסף, ריתך דידך, אנא מטבר. אבל את הריתך שלך אני ידעתי לשבור. וזה אולי בעל כורחנו מסביר לנו את מה שכבר עסקנו בו, פרק שלם, שנכנס שם בתוך סיפור המכירה של יוסף, ופתאום הוא עוסק ביהודה ותמר. ותמיד ראינו את החיבור של הפרק הזה בכך שבפרק הזה מתחיל להיווצר אורו של משיח, של פרץ, של זרח. אבל אולי כדאי לראות את הפרק הזה גם בעוד הקשר. זהו הפרק של ער ועונן ויהודה ותמר, שפותח את הפרק על יוסף ואשת פוטיפר. זה פרק שלם של התקינות ביכולת ליצור את התקשורת בין ער ותמר, בין עונן לתמר, ושאלה אפילו לא ניתן. ומול הפרק הזה כולו עומדת הדמות המופלאה הזאת של יוסף, של וחטאתי לאלוקים. ואת חטאו של ער ואת חטאו של עונן התורה לא חסה מלכתוב. יש חטאים שהיא לא מפרשת, היא רק מספרת שראובן הגיע אל בלהה וישמע ישראל, והיא לא מסבירה. אבל אצל ער ועונן היא מפרשת. ויקח יהודה אישה לער בחורו ושמה תמר, ויהי ער בחור יהודה רע בעיני השם וימיתהו השם. אם כאן עוד לא מפורש, ויאמר יהודה לעונן, בוא אל אשת אחיך ויבם, וידע עונן כי לו לא יעזרה, והיה אם בא אל אשת אחיו ושיחת ארצה לבלתי נתון זרע לאחיו. וירא בעיני השם אשר עשה וימת גם אותו. ורש"י מסביר מיד, רע בעיני השם, ער היה רע כרעתו של עונן. משחית זרעו שנאמר בעונן וימת גם אותו. כמיתתו של ער מיתתו של עונן. וכאן העיקר. ולמה היה ער משחית זרעו? כדי שלא תתעבר ויכחיש יופיה. התפיסה של האני העומד במרכז, שבאה לידי ביטוי בשיאה בחוסר היכולת לתפוס, שהאלוקות יכולה להתגלות בשיאה דרך אותה תאווה, שאם היא תבוא בצורה הנכונה שלה היא תהיה אלוקית, ואם היא תבוא בצורה השלילית שלה היא תהיה טמאה. אותו היסוד שרק יוסף יודע לגלות אותו בשיא של הצדקות, הוא זה שמזכה אותו בלבושו של אדם הראשון. נורה ותמר קלתך אנה מטפי, ריתך דידך אנה מטבר. מול הבית הזה של ער ועונן עומד יוסף, צעיר כער ועונן, נמצא בבית פוטיפר ויודע את וחטאתי לאלוקים. ולא נושא עיניו ליופיה, אלא נושא עיניו למחויבות שלו להיותו ירא אלוקים. כשיוסף נלמד על כל המכלול שלו, הוא הופך להיות לדמות אחת. יוסף הכלכלי, המדיני, הלוחם בעבדות, הוא אותו יוסף הלוחם ביצרו בבית פוטיפר. יוסף המושל, מושל מפני שהוא יודע את יראת האלוהים שלו. זה אותו יוסף שיודע גם ללמד במצרים שאדם לא יכול לרדות במישהו אחר מפני שהוא גדול ממנו. מי שבמרכז הווייתו בעולם נמצא האלוקים, מחויבותו לעולם היא מחויבות אחרת לגמרי. אלו המילדות שעומדות מול פרעו, הן יראות את האלוקים ולכן הן מחיות את הילדים. אותה מיניות שאיתה יתחיל האדם להתמודד ברגע של החטא יכולה להיות יסוד המוות ויכולה להיות יסוד החיים. השאלה תהיה שאלה אחת פשוטה: האם הגורם המשתף יהיה הצד האלוקי, או הגורם המניע יהיה האני? ואין מקום שזה יבוא לידי ביטוי יותר מבמציאות של בית, של שייכות, של משפחה, של נאמנות. הזמן קצר, אבל הנקודה הזאת צריכה עוד בירור קטנטן. מפני שנדמה לי שזה שבתחילת ספר שמות מתוארת המשפחה היהודית, זאת המשפחה היהודית שמתוארת אצל יעקב המברך את נכדיו, אצל יוסף המסיים את ספר בראשית, כאשר גם בני מחיר בן מנשה, ריבעים ושלישים, נולדים ומתגדלים על ברכיו. התפיסה הבסיסית הזאת היא התפיסה של המילדות שמבינות מתוך יראת האלוקים שאין דבר אלוקי יותר מיכולתו של האדם להיות ערב, להיות חייב לדור נוסף, להמשך, ליוסף השם לי בן אחר. מה שער ועונן עשו את ההפך המוחלט שלו, ממשיך בצורה לגמרי אחרת פרעו. הוא מבקש לגדע, לבטל, להרוס את כוחו של האדם להיות נותן, את כוחו של האדם להיות שותף באלוקות, להיות שותף בעשייה האלוקית. הנציב מפרש, ולא ניכנס מבפנים, אומר על פה את אותה ברכה שאנחנו מברכים מתחת לחופה, שמח תשמח ראיים האהובים, כשמיכך יצירך בגן עדן מקדם. אפשר להסביר, אומר הנציב, ראיים האהובים, ראיים זה לזו וזו לזה, האהובים זה לזו וזו לזה, כשמיכך יצירך בגן עדן מקדם. אבל אם כך צריך היה להיות כתוב, שמח תשמח ראיים ואהובים, או הראיים האהובים. היי הידיעה מופיעה רק על האהובים, ראיים מופיע ללא היי הידיעה, לפחות בגרסאות שאנחנו משתמשים בהן. אומר הנציב דבר מופלא, האהובים פירושו זה לזו וזו לזה, ראיים אין פירושו זה לזו וזו לזה. שמח תשמח ריבונו של עולם את הראיים שלך, אלה שעכשיו נעשים ראיים לך, כי הם מתחילים לעסוק בבניין עולם. שמח תשמח את ראיך שנעשים שותפים בבניין, ומפני שהם נעשים שותפים בבניין העולם, הרי הם ראיים שלך. אותה הידיעה שכאשר לבושו של אדם הראשון נמצא על האדם, הופכת את האדם להיות מחויב בשיא יצרו, בשיא תאוותו, ליוסף השם לי בן אחר, לנאמנותו לזולה, לשייכותו למה שהוא נוסף. אותה הידיעה הזאת היא הידיעה שבבסיסה נמצא הכוח של האדם התופס שהאלוקות היא המחברת אותו עם זולתו. ודבק באשתו והיו לבשר אחד. שני בשרים לא יכולים להיות אחד. מה שיכול להפוך שני בשרים לאחד הוא הנקודה האלוקית המחברת אותם. זאת לא מימרה, אותו וורט, זה לא וורט. חז"ל מביאים שאיש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתן. אותיות איש ואותיות אישה הן אותן אותיות להוציא י' באיש והי באישה. אם זכו שכינה ביניהם, אם לא זכו אש אוכלתן. הרעיון הוא מאוד פשוט ומאוד עמוק. המשתף את האיש והאישה, האש, הוא היסוד של הגוף. גופים לעולם לא יכולים להפוך להיות דבר אחד. זכור, המשתף אותם הוא היסוד האלוקי. כאשר משתף אותם היסוד האלוקי, יש בניין אלוקי. לא זכו, הרי שיש לפנינו ער ועונן. הרעיון הבסיסי הזה הוא לא רעיון מנותק מהרעיון שבו פתחנו בהתחלה. רק יוסף היודע ללמד את ממשלת האדם ואת חובתו לנאמנות אפילו של אשת פוטיפר הגויה לפוטיפר הגוי. מפני שהנאמנות האנושית הזאת נלמדת אצלו מתוך המחויבות שלו לאלוקים, מתוך וחטאתי לאלוקים, הוא יוסף שיכול ללמד את חובת העריבות של בני האדם לבני האדם. הוא יוסף שכשהוא ימות, תמות גם איתו כל האידאה של חובת האדם לאדם, ושל חובת האיש לאשתו, ושל חובת הבניין, וכל הבן הילוד היאורת השליחו. אולי נכון לסיים במילים שרק נאמר אותם, ונדמה לי שיש להם ערך גדול דווקא בימים האלו, לא אפרט יותר מהקריאה בהם. הרב קוק, באורות הקודש, בפסקה ארוכה שאני מביא ממנה רק שתי שורות: ההתעוררות של המדע החדש על דבר הנטייה הטבעית שיש לאיזה בני אדם מראשית יצירתם. והרב קוק מדבר כאן בתוך הפסקאות הקודמות ובזו על נטיות מיניות שהוא מכיר בהן, שאינן מתאימות לבניין הגדול. ההתעוררות של המדע החדש להכיר בקיום של הדבר הזה היא אולי התעוררות טובה. הבעיה היא הבעיה הבאה: בשביל כך חפצים הם לעקור את המחאה המוסרית בזה. בשביל כך חפצים הם לעקור את המחאה המוסרית בשכחת המשתף האלוקי שהופך את בני האדם לבונים, שמוריד מאיתנו את לבושו של אדם הראשון ומשאיר אותנו בעצם ללא כל מציאות אלוקית שהופכת את האדם ליוצר, לשותף עם האלוה. אבל דבר אלוקינו יקום לעולם. הוא כבר פירש בר כפרה על זה, והוא מזכיר כאן את הפסוק לגבי נשכב זכור עם תועבה: תועבה תועה אתה בה, שהיא נטייה רעה, שצריך אדם וכללות האדם להילחם עליה. היסוד הזה, נדמה לי שפנים לו לימינו, אבל גם פנים לו בהבנה של מה שיתרחש מכאן ואילך בתוך המוסר שאותו שוכח המלך שלא ידע את יוסף ומקים את ממלכת מצרים החדשה. ערב טוב.